הרב בני לאו.
פרק למד של ספר משלי מקרב אותנו כבר לקראת סוף הספר, ופתאום אנחנו נמצאים בקובץ שמכיל דברי חוכמה של אחרים. יש לנו קודם כל אגור בן יקה, שזה שם כל כך מעניין, אבל כנראה אחד מהחכמים הקדמונים שהחוכמה שלו הצליחה להיכנס לתוך הקובץ הזה של ספר משלי. אחר כך אנחנו פוגשים את מישהו שנקרא אלוקה, ואלוקה גם כן קובץ של דברי חוכמה שתכף ניגע בהם, ואחר כך בפרק הבא נדבר על חוכמתו של למואל. הדבר הזה שיש לנו פה קובץ של דברים של אחרים, אגור בן יקה, אלוקה ולמואל, הדבר הזה מלמד אותנו על משהו, על הגיבוש של הספר, שהרי אתם זוכרים, נפגשנו בדברים שהעתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. וכאן באופן מפורש אומר לנו האורך של הספר לקראת סופו, יש פה עוד קובץ של דברים אחרים. האם זה בימי שלמה? האם זה בימי אנשי כנסת הגדולה שהערכו את הספר הזה? כל האפשרויות פתוחות, אבל ברור שיש פה תוספת, שיש פה משהו שלקוח מקובץ אחר שנכנס לתוך הספר שלנו, לספר משלי. הקובץ הזה הוא מכיל דברי חוכמה מאוד מאוד קצרים, שיותר דומים לחידות מאשר למשלים. ואני רוצה לשים את העין על הקובץ ששייך לאלוקה. אלוקה מפסוק תתוו, זה מתחיל בלאלוקה, זה הכותרת, ולפי רוב הפרשנים שראיתי, הכותרת הזאת באה ולהגיד, זה שם של חכם שנקרא אלוקה. אלוקה, כמו שמות שאנחנו מכירים נחש, וכמו שאנחנו מכירים שפן, וכמו שאנחנו מכירים דבורה, אלוקה, שם של כנראה כמו שעד היום, תולעת, טפילית כזאת, וגם בימים ההם קראו על שמה, שם של אדם, במקרה הזה אדם חכם. ואלוקה מספר לנו פה רשימה של חידות, הייתי אומר, חידות שהם בנויים במספר, סך הכל שבע חידות, והם בנויים בקבצים כאלה, של 1, 2, 3 ו-4, בדגם הרגיל שאנחנו מכירים על 3 ועל 4, שהתנ"ך כל כך מלא בהם, אז מסתבר שגם אלוקה בחר לבנות את החידות שלו במבנה הזה 3 ו-4, אז הראשונות הוא מדבר כל כך יפה, שתי בנות הבהב, שלוש הנה לא תסבנה, ארבע לא אמרו הון, זאת אחידה. כלומר, מי זה השתיים, מי זה השלוש ומי זו ארבע? ואז הוא אומר, השתיים זה שאול ועוצר רחם. זאת אומרת, השתיים שצועקות הב-הב, השאול כל הזמן אומרת, תביאו לי עוד, אני רוצה, השאול כמו שאנחנו קוראים לשאול, המקום שבו המתים הולכים אליו, תמיד רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. אמרו הב, הב, ואותו דבר הוא אומר עוצר רחם, אישה שהרחם לא פתוחה, אישה עקרה, תמיד תבקש עוד, עוד, הרחם צועקת לי, אנחנו זוכרים את צעקותיה של רחל, עם עין מתה אנוכי, הצעקה הזאת נשמעת באוזניו של אלוקה, בתור הב, הב, אין לזה סוף. שלוש לא תסבנה. מה זה השלוש לא תסבנה? אז הוא אומר, ארץ לא סבעה מים. כשאתה מתחיל להשקות, אז הוא אומר עוד ועוד ועוד, נכון? עד שיבלו שפתותינו מלומר די. זאת הבת השלישית, לא תסבנה. רוצים עוד ועוד גשמים, כדי שהארץ תתמלא. אנחנו יודעים שזה לא לגמרי מדויק, בגלל שיש הצפות בעולם, שאז אתה צועק די. והרביעי אומר, אלוקה, אש. אש לא אמרה הון, זה הרביעית והאחרונה שהיא כמובן הפואנטה, האש שורפת ומחלה את הכל, לא אמרה הון, שזה לא יודעת להגיד זה ולא יותר, הכל 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 היא תשרוף. כמובן שיש פה חידה שמדברת על דבר אחד משותף, שזה הרצון לעוד, הרצון לעוד, ההב, הב, השתיים הראשונות זה הב באיזשהו מקום מדוד יותר, השלישי זה ללא שובע, והרביעי זה ללא גבול. זאת החידה הראשונה. אחר כך הוא ממשיך הלאה לעוד, ואני רוצה ככה לראות בעין את אחד הפסוקים בעיניי, שאולי הפסגה לא רק של החידה המקראית, אלא אולי של השירה המקראית. אומר אלוקה כך, פסוק י' ח' וי' ת', שלושה הם הנפלאו ממני, וארבעה לא ידעתים. דרך הנשר בשמיים, דרך נחש עלי צור, דרך אונייה ולב ים, ודרך גבר בעלמה. כשהוא מתחיל שלושה הם נפלאו ממני, הוא אומר, יש דברים בעולם שגם אם אני חכם, גם אם אני מלא בינה, גם אם אני יודע להתבונן בעולם, אני מגיע לנקודה שהיא ללא יכולת אווירה בגבול. אני מגיע לנקודת חסימה. נפלאו ממני מלשון פלא. הם נעלמים ממני, הם נסתרים. יש סוד בעולם, יש מסתורין בעולם. וכשהוא סופר את שלושת המסתורין, שלושה וארבעה, כן, בדגם הזה, הוא לוקח אותנו מהשמיים, אל הארץ, אל הים, זה שלוש הראשונים, נכון? דרך נשר בשמיים, אתה מסתכל על הנשר בשמיים, ואתה רואה אותו מגביה עוף, השאלה היא מהו הפלא שם, יש כאלה שיראו את הפלא בכנפיים, היום היינו אומרים, דרך אולי, דרך מטוס, או דרך איזשהו לוויין, דרך משהו שחוצה את החלל, העיניים של הלוקה מתבוננות בשמיים ורואות את הנשר, נשר בשמיים, איך הוא מצליח? איך הוא מצליח להגביע עוף? יכול להיות שגם הפלא זה, איפה הגבול של הנשר? עד איפה הוא הולך? הדמות הזאת של נשר בשמיים מופיעה בכמה וכמה מקומות בתוך התנך, כשמסתכלים עליו בתור ה... אולי המלך שבעופות שמצליח להגביע עוף ולהרחיק יותר מכל שאר העופות. זה דרך הפלא של הנשר בשמיים. ואז העיניים מתבוננות אל הארץ ורואות את הנחש. הנחש עלי צור. אתה רואה את הנחש במהירות נכנס בתוך הסלע, ואתה מסתכל ושואל, לאן הוא נכנס? הרי זה גם מפחיד וגם מפליא. אתה רואה את הנחש הזה, ואתה רואה את קצהו, ואתה לא רואה לאן זה הולך, כי העין שלך חסומה עם הצור. אנחנו מוגבלים בידיעה, אנחנו יודעים שהוא נמצא שם, אבל לא יודעים לאיזה עומקים, לאיזה תהומות, לאיזה מרחקים הולך הנחש עלי צור. זה פלא שנמצא כאן על פני האדמה. ואז אתה מתבונן לים, ואתה רואה דרך אונייה, דרך אונייה בלב ים. כל אחד מכיר את המראה הזה שאנחנו יושבים על חופו של ים ומתבוננים אל האופק, ותמיד הים נראה לנו כאיזשהו הסיפור שלא נגמר. אתה רואה את ההתחלה ואתה מתבונן עם העין, מלווה עד הקצה של האופק, ואתה רואה לאן זה הולך. בטח כשאתה לא יודע את הטבע במובן המדעי שלו, אתה אומר, האם הטבע הזה הולך עד אינסוף? מה יש שם באותו אינסוף? זה האונייה שנמצאת בלב ים, כמה פלאי הדבר. ואז אחרי שאתה מתבוננת בשמיים, התבוננת בארץ, התבוננת בים, המבט הרביעי שלך הולך למקום כל כך מפתיע. דרך גבר בעלמה. דרך גבר בעלמה זה יחסי אישות של איש ואישה. איש ואישה צעירים אולי. הדבר הזה הוא כל כך מפתיע שהפרשנים לא כל כך ידעו מה לעשות עם הדבר הזה. לאיזה פלא מתכוון המשורר החד חידות שלנו שנקרא עלוקה. מה הפלא הזה של דרך גבר בעלמה? ואפשר לקרוא בפרשנים כל מיני רעיונות שמדברים על ההיריון, ומדברים על תקופת הלידה, ומדברים על כל מיני רעיונות כאלה שמנסים להבין את הפלא. אבל נדמה לי שמותר לנו היום להגיד את הדברים כפשוטם. דרך גבר בעלמה זה היחסים עצמם, זה הרגע של הזיווג, הרגע שנקרא ודבק באשתו. איש ואישה דבוקים ביחד. יש איזה קול שיוצא בעולם בתוך השקט הזה, בתוך הרגע המיוחד הזה, שיש התחברות, יש רגע מאוד מאוד קסום, אבל הרגע הזה אתה לא יכול לבטא אותו, והמשורר שלנו אומר, תסתכלו, תסתכלו על הנשר בשמיים שהאופק רחוק, תסתכלו על הנחש על היצור שהוא כל כך עמוק, תסתכלו על האונייה בלב ים שאין לה סוף, ואז תחוו את החוויה הזאת של הדבקות, של אהבה של איש באישה, שהיא נראית לנו כאילו ביולוגיה, נראית לנו כאילו פיזיולוגיה, אבל היא הרבה מעבר, הרבה מעל והרבה עמוק מזה. זה קול גדול של שקט שמתחולל שם בתוך תוככי סיפור האהבה.